אני מציע שתספר מה המשחק מנסה לעשות.
לא.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי. פודקאסט משחקי תפקידים.
שהוא גם פודקאסט על.
תודה איתי.
הרסתי.
אני אלעדן, ואיתי נמצא איתי חורב.
אלן.
איתי, אמור לנו.
רגע, איפה כולם?
כולם נמצאים, אפילו שכולם צריכים להיות כנראה. אמור לנו איתי, מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים? השבוע כמו כל שבוע לא שיחקתי.
דווקא השבוע שיחקתי, אבל יש שתי קבוצות. באחת, איכשהו יוצא שבזמן האחרון כל פעם מישהו אחר לא יכול להגיע. פעם השחקן הזה בחול, פעם השחקנית הזאת בחול. וככה יוצא שאנחנו מתארגנים לאיזשהו אירוע גדול שעומד לקרות בקמפיין, וכל סשן אנחנו עושים עוד קצת הכנות, כאילו הדמויות של מי שהצליחו להגיע לסשן הפעם. אז באיזשהו שלב זה כבר היה פחות כיף לעשות עוד ועוד הכנות כאלה, אבל זהו, זה היה סשן ההכנות האחרון, ובסשן הבא כולם יהיו, ואנחנו נעשה דברים מגניבים ויהיה כיף וכולם ימות. כי זה קמפיין קטולוידי שכזה.
זה הטרייל אוף קטולו?
כן.
אתה צריך להגיד איזה משחק מדובר, גם כדי שנדע וגם כדי שאנשים ידעו למצוא אותו ולשחק בו.
אז זה טרייל אוף קטולו? למרות שזה לא בדיוק טרייל אוף קטולו, כי יש כל מיני שינויים במכניקה ודברים כאלה. זהו, אז בסשן הבא יהיה מגניב, אבל הפעם עדיין היה בניית מתח לקראת המגניבות.
יפה. אני אפנה למשהו, אני כאילו קצת מרמה, כי שבוע שעבר, למי שזוכר, איתי לא, כי הוא לא היה.
שבוע שעבר? לפני שבועיים אולי, שבוע שעבר אני הרצתי.
נכון, לפני שבוע.
אולי שלושה שבועות אפילו, תלוי בעריכת מה שנעשה בשבוע שעבר, אבל בשבוע שעבר.
אז הפרק האחרון שאני ערכתי.
הנה מטוב ומניים, אבא נפל המים, זה מה שהיה בשבוע שעבר.
זה נכון, זה נכון. בכל אופן, אז יכול להיות שגם, לא, אבל אז לא עשינו מה הגניב אותנו השבוע.
נכון.
אז בפעם האחרונה שעשיתי מה הגניב אותנו השבוע, אני דיברתי על, על המימון המון לספר אימפרוב משחקי תפקידיים, ואני ארמה כי אני אזכיר את זה שוב, אבל מה שאני עשיתי זה שאני קישרתי לרעיון עם היוצרת של הספר, שבו היא מדגימה בעזרת איזשהו משחק, בצורה ממש ממש מבריקה בעיניי את העיקרון של כן ו, שהרבה פעמים מדברים עליו, והיא מדגישה מאוד את כמה העניין בכן ו הוא יותר מאשר פשוט להכיר בתרומה ולתת תרומה משלך, הרעיון הוא לבנות על מה שהביא האדם שאתה עושה לו את הכן ו. והיא הראתה את זה בצורה מאוד יפה, ואני ממליץ להסתכל על הוידאו הזה, ושווה להקשיב לכולו, כי הוא די מעניין, וגם לתמוך במימון המון, אני אקשר גם לזה.
זה נשמע מגניב. באופן כללי, אימפרוב לשחקן את תפקידים, זה נושא מעניין, אבל אנחנו לא נדבר עליו היום.
לא. אנחנו אולי נדבר קצת בצורה משיקה עליו. רגע, אז מה רצית לדבר, איתי?
שמעתי שיש איזה משחק שלא שמעתי עליו שום דבר אף פעם, כי אני לא מכיר אף אחד שקרא אותו, אבל הבנתי שאולי אתה קראת איזה עמוד או שניים ממנו, ואתה רוצה לספר עליו או משהו כזה?
כן, כן. אז למי שלא עוקב אחרינו מקרוב ומנסה לדוג את השטויות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, אני כבר איזו תקופה מאוד מאוד מתלהב מהמשחק Heart, The City Beneath, של גרנט הוויט וכריסטופר טיילור.
היי, אלה לא מי שכתבו את משחק התפקידים ספייר?
אלה אכן מי שכתבו את משחק התפקידים ספייר, וגרנט הוויט הוא גם מי שכתב את משחק התפקידים הני הייסט, או שוד דבש.
נשמע כמו משחק שהייתי רוצה לשחק בו פעם.
כן, כן. אגב, הוא גם כתב את משחק התפקידים, שליחות הקובולדים, שאנחנו סיכרנו פה, ובוחן פטע. אז יש לנו חיבה בסך הכל ליוצר. אז המשחק הזה שאני תרגמתי, תרגום עבודה, את שמו ללב, העיר במעמקים, הוא משחק של הרפתקאות פנטזיה עם טון אימה, נקרא לזה ככה, וזה משחק מאוד מאוד מלהיב, שאני חושב שאנחנו עושים פה מה שלא עשינו הרבה, אולי לא עשינו בכלל, שזה פשוט לנסות לשים איזה דגש על משחק ספציפי, אולי אנחנו נעשה את זה עוד בעתיד. אני חושב שבעצם עשינו משהו דומה לזה סביב המימון המון של
עולמות פראים.
פאת'פיינדר עולמות פראים, שאני ועודד בעצם עשינו איזושהי שיחה כזאת. מה שאני אנסה לעשות פה זה להציג את המשחק בקווים כלליים, לפי איזשהו היגיון שלי נראה מעניין להסתכל על המשחק, שזה ההיגיון של מה אני חושב שהמשחק מנסה להשיג, ואיזה כלים הוא נותן בשביל זה. ואתה תשאל שאלות, או תגיד אמירות, או
העיר הערות.
תספר בדיחות שרות טעם. מלא דברים אתה יכול לעשות.
אני... זה דווקא לא מתאים לי לספר בדיחות שרות טעם, אבל אני אנסה, אני אנסה. אל תשכח שאתה חותך את כולן בעריכה, הקהל לא יודע כמה בדיחות שרות טעם אני מספר.
הרצפה שלי פה מרוצפת
במים.
מים! מים! אז איך אני אתחיל את זה?
אני מציע שתעשה אליווייטור פיץ', יש לך 30 שניות לשכנע אותי לשחק במשחק.
אז... לב, העיר במעמקים, הוא משחק תפקידים של פנטזיה ואימה, שהסיפור מסגרת הבסיסי שלו הוא על הלב. מהו הלב? הלב הוא גם איזשהו כוח או ישות שנמצאת איפשהו במעמקים מתחת לעיר ספייר. ספייר היא העיר שמככבת במשחק באותו שם, אבל היא מאוד בשוליים של המשחק הזה, זאת אומרת אפשר לשחק בלי... להכיר את ספייר יותר מדי. אני לצורך העניין לא ממש מכיר את ספייר, לא קראתי את המשחק. מה שאני יודע זה בערך מה שנכלל בתוך הארט עצמו, שזאת עיר פנטזיה, טכנו-פנטזיה שכזאת אנכית ועצומה, היא כולה בתוך מגדל אחד עצום, שבה שולטים האלפים המרושעים, שמטילים את חיטתם בעיקר על האלפים האפלים, על הדראו או דרו או איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה, שהם מדוכאים שם, אבל כל הדברים האלה נמצאים די בשוליים של המשחק הזה, כי מתחת לעיר הזאת יש את הלב, והלב הוא מערכת של תעלות שהולכות ומעמיקות, וכולן נמצאות תחת ההשפעה של הישות הזאת, החוצנית או החייזרית או מחוץ למציאות הזאת, לא בדיוק ברור, אבל הן כולן מעוצבות על ידיה, והדבר הזה הוא דבר שמשתנה בהתאם לתודעה של מי שנכנסים אליו, הוא מנסה באיזושהי צורה ללמוד אותם, לתת להם את מה שהם רוצים, או לפחות לחכות דברים מתוך המחשבות שלהם, אבל הוא לא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, והוא יכול לתת את הסיוטים של אנשים באותה מידה שהוא יכול לתת את הדברים שהם הכי רוצים. והמשחק הוא משחק שהוא מאוד מאוד עשיר במה שנקרא אימת גוף, body horror, זאת אומרת זה מקום שמשנה אנשים בכל מיני צורות נוראיות. זה מקום שבו אפשר לראות הרבה מאוד דברים כמו, אני יודע מה, קירות עשויים מבשר, בניינים עשויים מעצמות. עכשיו,
אמרתי אום נום נום.
אום נום נום, כן. יש סיפור שלם גם עם אנשים שאכלו מהבשר הזה ומה זה עושה להם. דברים שהאמת שאני אגיד לך את האמת, זה לא כוס התה שלי ממש ברמה הבסיסית, אבל ההתקלות שלי עם המשחק...
לא סיר הבשר שלי.
לא סיר הבשר שלי בדיוק.
הנה, הבטחנו בדיחות חסרות טעם.
תודה, תודה. זה יוצר איזה עולם דימויים מאוד מאוד מעניין, בעיקר ככל שנתקלתי במשחק מהצד המכני שלו, מאוד התלהבתי ממנו. בדיעבד אני חושב שגם הסטינג הזה הוא מאוד מעניין ומאפשר דברים מאוד ספציפיים, תכף אני אדבר על זה. אני אתן, כדי לתת איזושהי בהירות קצת יותר לכמה הסטינג הזה מביא אסופה של רעיונות נורא נורא מעניינים ומעוררי עשירים כאלה באפשרויות, אני פשוט אגיד מהם הדמויות שחקן שהמשחק מציע כברירת מחדל, משם אנחנו נתחיל ואז אני אדבר מה אני חושב שהדבר הזה משרת כבר בהתחלה.
אני אתן לך להגיד את הדמויות ואז אני ארצה לשאול שאלה.
אוקיי, בסדר גמור. אז ככה, סוגי הדמויות שיש לנו. יש לנו את הקצב, הקצבים הם אנשים שמתמסרים ללב. הם נמשכים אל השינוי שלו ומשתמשים בו כדי לשנות את עצמם רוחנית ופיזית. הם לוחמים מטילי מורה והם אוכלים את הבשר של המפלצות שהם צדים, אבל לא רק בשר, גם כל דבר שהם מוצאים הם יכולים לאכול ולקבל מזה כוחות, והם הולכים ומשנים את הצורה שלהם לצורה פחות ופחות אנושית ככל שהזמן מתקדם, זה מובנה בדמות. יש לנו את מוליכת המוות, מוליכות מוות מתו, אבל הם הצליחו להתאושש מזה, וכעת הם הולכות על הגבול בין החיים למוות, מסוגלות להשתמש במוות שלהם, שעוקב אחריהן כמו דמות ארטילאית כזאת, והן יכולות לתת לו פקודות ולעשות בשבילם דברים, אבל הן גם מסוגלות לגשת לחלקים מהחיים שאחרי, שקיימים, כן? יש יותר מסוג אחד של חיים שאחרי, והן יכולות להשתמש בהם לכל מיני מטרות. כמובן, המגדרים פה, אני עשיתי מגדר מעורב, באנגלית זה הרבה יותר פשוט לכתוב לא ממוגדר. יש את הקברן העמוק, או הדבוראי העמוק, איך שאתם רוצים לתרגם את זה, כן, זה קברנים עמוקים, כמו כברת, כן, מי שעובד עם דבורים, הם נתנו לכברת, שהוא כוח אדיר של סדר שמתנגד ללב הקאוטי, להיכנס אליהם בדמות של דבורים קסומות. אז הגוף שלהם הוא בעצם כברת של דבורים. הדבורים מאפשרות להם גישה ליכולות נסתרות, והן הולכות ומשנות את הגוף שלהם כדי שיתאים יותר ויותר לסדר הנצחי של הכברת. יש את הכופרת, הכופרת היא כהנת של הלבנה שבמעמקים. דת שפעם הייתה דת של פני השטח, אבל גורשה משם על ידי האלפים, וכעת הם התחילו לסגוד מהנוכחות המתמשכת שלהם במעמקים, הם התחילו לשנות את הסגידה שלהם מהלבנה שנמצאת בשמיים, הם התחילו לחלום על לבנה שנמצאת במעמקים, ודברים שאתה חולם עליהם בלב, מתחילים להיות אמיתיים, אז הם כבר מקבלים את הכוח שלהם מהלבנה שנמצאת במעמקים, אז זוהי הכופרת. יש לנו את כלבי הצייד, הונדס. כלבי הצייד הם אנשי הסדר, ככל שיש כאלה במעמקים. הם כולם יורשים של תגים מקוללים, של הרג'ימנט ה-33, שנשלח בעבר מספייר ללב, בשביל לעשות איזושהי מלחמה. מי שמשיג או מקבל תג כזה, הופך להיות קשור מיסטית להגנת האנשים שבעיר במעמקים, וכל עוד יש אנשים במעמקים, הם זוכים לכוח, מי שנושאים את התג, זוכים לכוח ששומר עליהם. יש לנו את כהנת החוב. כהנות החוב נכנסו לחוב כה עמוק ונורא ומצמית, שהם משכו את תשומת ליבה של אלת החוב, אינקרנדין קוראים לה, והיא, אפשר לומר, קנתה את החוב שלהם. כעת, כחלק מתשלום החוב, חלקים מחייהם נעלמו. אולי קרובים לא מזהים אותן, אולי הן חזרו הביתה לגלות שהם לא גרו בו מעולם, ואין להם כל משפחה שם. אך לצד מה שהיא לקחה, אלת החוב נותנת גם כוחות למשרתים שלה. יש לנו את קוסם הזבל. פעם הוא היה קוסם אשף בעיר שלמעלה, אך הוא חיפש את הכוחות העצומים שחבויים בלב. כעת הוא מכור לקסם. אותו הוא גונב מישויות וכוחות שונים מתוך הלב, ומגע הטירוף שמגיע יחד עם הכוח הוא רק חלק מההתרגשות. יש לנו את הבירה הוורמיסיאנית. הוורמיסיאן היא רכבת תחתית שנבנתה לפני מאות שנים על ידי העיר שלמעלה, וכדי להניע אותה הם נקזו כוח ישירות מהלב. זה לא היה רעיון טוב במיוחד, כל התעלות, כל התחנות, ואולי גם הרכבות, אם הן קיימות, כוללו במוזרות תמידית, והפכו להיות איזשהו מין חלל לא אוקלידי שעובר בין העולמות, כולו זוועה ונורא. הרכבת מעולם לא נפתחה, התעלות שלה ממלאות את העיר במעמקים, ויש קבוצה של חוקרות, כופרות, כתות ונשים נואשות, רוצות כולן להשתמש בה ובטכנולוגיה שלה, למטרותיהן. אז זה המסדר של האבירות הוורניסיאניות, שמשתמשות בטכנולוגיה הלא מובנת והמקוללת של הרכבת, כדי להניע את השריונות שלהן ולקבל כוחות מיוחדים. ויש את האמגוש, בכוונה עשיתי את זה,
The Witch,
כן. האמגוש.
לא!
האמגוש.
לא!
האמגוש לוקה במחלת דם ייחודית שנובעת מהלב והופכת את הלוקים בה לקשורים ללב, מעניקה לדם שלהם כוחות, מתחת לאור הם הולכים ולובשים צורה אמיתית מבעיתה וחוץ עולמית שמתגלה כשהם משתמשים בכוחם. כל האמגושים קשורים... טוב, אפשר להפסיק. כל האמגושים קשורים בקשר כלשהו לקודש, עיר אמגושים בה הם עברו, אליה הם הולכים או ממנה הם נמנעים, שנמצאת במעמקי הלב. עכשיו, הרשימה הזאת, למה אני נותן? אתה חוץ מזה שהיא נותנת כאילו תמונה של הצבעוניות והטירוף והמגניבות של, של הרעיונות שיש במשחק הזה, נכון שזה נשמע כאילו כל אחד מהדברים האלה הוא חלק מהמון המון רקע שבטח צריך לנבור בו?
נכון.
מה שנתתי זה כמעט כל מה שיש בפועל בספר. חלק מהרעיון ברקע הזה, זה שהוא רקע מאוד מאוד זורק רעיונות ואומר, אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים, ותשתמשו במה שאתם רוצים מתוך זה. אפשר ממש ממש בקלות ללוש את הדברים האלה, אפשר ממש ממש בקלות לקחת רק חלקים מזה, אבל הדבר המאוד מאוד חשוב שהרקע הזה מציע, כל הרקע הזה, כן, גם הרקע שנובע מהדמויות ומאוד הרבה, יש פה עוד הרבה חומרים, כן, יש פה חומרים, אבל הם חומרים שאפשר להשתמש בהם או לא להשתמש בהם, כן, יש פה, אני יודע מה, אתרים בלב, יש פה מפלצות בלב, כל מיני דברים כאלה עוד נמצאים בספר, כן, זה לא שזה כל מה שיש פה. אני חושב שאחד מהדברים שאפשר כבר לראות, שהלב בתור מקום שמשתנה בהתאם לנכנסים אליו, הוא מקום שמציע הזדמנות מאוד מאוד גדולות למשחק שבו מתכננים מעט מראש, כי דברים הולכים להשתנות בהתאם לדברים שאתם רוצים שיקרו, השחקנים, זה built in במערכת, וזה דבר שהוא מאוד חביב עליי. רק נתתי את המסגור של מבחינתי מה אני מבין שהוא הסיבה, או אחת הסיבות, ללמה לבנות כזה סטינג. ועכשיו לשאלתך, אחרי ה-15 דקות נאום שלי.
זהו, אבל מה שאני רציתי לשאול זה, אם אתה מרגיש שהמשחק נותן איזשהו כיוון לאיך אמורים להיראות סיפורים שמתרחשים בלב, אני אתן דוגמה מספייר. ספייר, אתה דיברת על העיר שנשלטת על ידי האלפים המרושעים, ששיעבדו את האלפים האפלים, וזה בעצם המוקד של המשחק ספייר.
כן.
אז אתה יודע שהמשחק ספייר הולך להתעסק באיזשהו ארגון טרור או משהו כזה, שבו בעצם חברים השחקנים והדמויות של השחקנים, שמנסים לשחרר את העיר שלהם מהאלפים המרושעים. אז יש איזשהו סיפור שמרגישים שנמצא ברקע של הארט?
כן.
ואם כן, אז מהו?
יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, ואולי חשבתי להגיד את זה אחר כך, אבל הקונספט הבסיסי הוא, אתם אנשים שכל אחד מסיבותיו רוצה למצוא משהו בלב. זה הסיפור, אתם חבורה של אנשים, וזה אומר שאתם לא אנשים סבירים. זה משחק שמאוד מאוד יש בו תמות, גם של למצוא סודות נוראים ודברים שעלולים לגרום לך לדברים איומים, וגם שיש בו איזושהי תמה מתמשכת של איזשהו סוג של הרס עצמי. הדמויות נכתבות ככאלה שיש להם קשת עלילתית שמובילה לכל מיני סוגים של הרס עצמי, שהשחקנים במידה רבה שולטים בו. אני אדבר על זה עוד בהמשך, אבל זה הסיפור הבסיסי. הסיפור הבסיסי הוא, לכל אחד מכם יש סיבה, ייעוד, שהוא הסיבה שאתם בלב, וזה אחד מהדברים שבוחרים בבניית הדמות. אז אולי אני אעבור מפה לדבר על, על בניית הדמות, אלא אם כן זה כאילו עונה על, ה, על השאלה, זה המסגרת
הבסיסית. כן, אני מניח שזה משחק שהוא פחות מכוון למטרה מאוד מסוימת מאשר ספייר, שיש פה יותר גמישות במה בדיוק יכול להיות הסיפור, ומי יכולה להיות ההתנגדות לדמויות ודברים כאלה.
כן, הסיפור הבסיסי הוא ללכת יותר ויותר עמוק לתוך הלב, למצוא דברים משונים, להמציא דברים משונים, להילחם בדברים משונים, לשכנע דברים משונים, ולהיות דברים משונים. ואז למות בדרך ספקטקולרית.
אבל כאילו אין אמירה ברורה שהדברים המשונים הם א', ב', ג', זה לא כמו ספייר שהאויב הוא האלפים המרושעים.
לא, זה לא ממוסגר בצורה הזאת, זה לא כאילו, לא. המטרה פה היא באמת לחקור עולם מוזר ו-and die trying, ולמות תוך כדי... בצורה ספקטקולרית, אם אפשר, שוב.
ובעצם בכל שולחן העולם המוזר הזה יהיה עולם אחר.
כן, כן, באופן מאוד מאוד מכוון וגם נמצא בטקסט. כן. אני חושב, רגע, אם לחזור לעניין הזה של מה אני חושב שהם מנסים לעשות פה, אני חושב שהם בצורה די, אני לא רק חושב, הם די אומרים את זה. הם מנסים לייצר פה איזשהו מודל למשחק אנטי-קנוני. אם אתם זוכרים את השיחות שלנו על אנטי-קנון, אני מרגיש שהם ממש ממש עושים את זה. זאת אומרת, בצורה מודעת, הם מתייחסים לעניין הזה של אין פה קנון, אנחנו מביאים פה חלקים מאיזושהי יצירה שלמה שאתם יכולים לקחת מה שאתם רוצים, להשתמש במה שמתאים לכם. הלב שיהיה אצלכם שונה מכל לב אחר, אבל הוא אמיתי באותה מידה. נותנים דוגמאות, שני היוצרים כותבים מה ההבדלים בין הלב שכל אחד מהם משחק. זה מגניב, הם כותבים כאילו בתוך הטקסט. איך יש סגנונות שונים ביניהם? אז זה נחמד. כשבונים דמות בלב, עושים בגדול שני דברים עיקריים. כן? הדבר הראשון זה לבחור לדמות ייעוד, והשני זה לבחור לדמות סוג דמות. את הסוגי דמות הצגתי קודם, הייעודים שקיימים, תכף אני אגיד אותם, הם מאוד מאוד משמעותיים להמשך של ההתקדמות של המשחק, אז אני תכף, רגע, יש לי פה רשימה של זה. אז אלה היהודים שיש. יש לנו את ייעוד הרפתקה. מי שיש לו ייעוד הרפתקה, זה יש רצון להנות מחוויות מרגשות שלא קיימות מחוץ ללב. זה באמת האנשים שבאו לראות את המקום הזה ולהתרגש מהטירוף שלו. יש הערה, רצון להשיג מטרה בלתי אפשרית וחיפוש תשובות לכך בתוך הלב. קורח, מישהו מכריח אותך לבוא לכאן בניגוד לרצונך. יש את שיר הלב, לאחר שנים של חלומות על הלב, יצאת לחפש בתוכו התגלות. ויש כפרה, ניסיון לחפר על פשעים שביצעת נגד מסדרך. זה אפשרויות של ייעוד, והייעוד מעצב מאוד את הדרך שבה הדמות מתקדמת, ואנחנו נדבר על זה טיפה אחר כך.
יכולים כמה שחקנים לבחור את אותו ייעוד, או שאחד כן. זה? וסוגי דמויות... גם אפשר, יכולים גם. להיות כמה קצבים וכאלה.
כן,
אפשר...
כן, וגם לא, אין קושי מיוחד לפתח דמויות בכיוונים די שונים, אז כן, בוחרים את סוג הדמות, עכשיו צריך לעשות גם, בכל אחד מהדברים יש גם כמה שאלות כאילו, שהן שאלות, נקרא להן שאלות יצירתיות שכאלה, כן, על... אל הייעוד, כשבוחרים את הייעוד, אז עונים על כל מיני שאלות, שחלקן קשורות ל... ממי קיבלת נגיד, מי מכריח אותך, כן, אם אתה בקורח, איזה הערה אתה מחפש, אבל גם דברים שקשורים להרפתקנים אחרים, אם אתה, איזה סוג של קשרים יש לך עם אחרים בחבורה, זה נחמד בסגנון כזה מנוע אפוקליפסה, לבנות את הקשרים כבר בהתחלה. כן, בוחרים גם גזע, לגזע אין משמעות, משמעות מכנית במשחק, הגזעים שיש במשחק, הם האלפים האפלים, בני אדם וגנולים, אנשי צבוע שכאלה.
צבוע, כן.
ויש לזה השלכות שהן בעיקר סיפוריות לכל האפשרויות האלה. יש להם גם עם זה מגיעות כמה שאלות, וגם איזה כל מיני חפצי שמזכירים לך את הבית כאלה שהם נחמדים. המכניקה הבסיסית של המשחק, שקצת דומה, אני חושב, טוב, היא דומה לכל מיני דברים, אבל היא די ייחודית גם לעצמה. יש לכל דמות מיומנויות ותחומים. מיומנויות זה דברים ספציפיים שהדמות יודעת לעשות. תחומים זה תחומים שונים של ידע או ניסיון, שהם קשורים גם ספציפית לאזורים שונים של של הלב. כך ש לצורך העניין, אני יודע מה, שנייה, איפה רשימת התחומים שלי? אז נגיד, התחום מקולל קשור למקומות מקוללים שפוגעים בכל מי שנמצא בהם. יש כאילו שומם, יש מחסה, מחסה זה מקומות שאנשים גרים בהם בלב, קוראים להם מחסה. יש מגיה, דת, טכנולוגיה, מאורה ופראי. כל אחד מהדברים האלה זה תחום שאתה יכול שיהיה לך את הידע בתחום הזה, ואז כשאתה מגלגל גלגול, אתה מוסיף לו קובייה. יש לך קוביית 10 אחת, אתה מוסיף לה עוד קובייה אם יש לך מיומנות, אתה מוסיף עוד קובייה אם יש לך תחום, ולפעמים יש בתנאים מסוימים, אתה יכול לקבל קוביית התמחות כלשהי כזאת, שמאפשרת לך לגלגל עוד קובייה, אתה יכול גם לקבל סיוע ממישהו אחר שיש לו מיומנות או תחום מתאים. מדמות אחרת. אתה מגלגל עכשיו את הקוביות, ואתה מסתכל על התוצאה הכי גבוהה באחת מהקוביות, כמו בלהבים בעלתה או משחקים בסגנון הזה. אם יש לך 10, זאת הצלחה קריטית, ואתה הצלחת לעשות את כל מה שרצית, ואפילו קיבלת תוצאה גבוהה יותר מהרגיל. 8-9 זה הצלחה רגילה, אתה פשוט מצליח. 6-7 זו הצלחה חלקית, שמלבד להצליח במה שעשית, אתה גם סופג מתח או סטרס. עכשיו, מתח פה מחולק בעצם ל5 סוגים שונים, ותכף אני אסביר למה זה נותן לנו. הסוגים הם דם, הד, תודה. דם, הד, תודעה, גורל ואספקה. עכשיו, כל אחד מהדברים האלה הם בעצם, זה ההתנגדויות שיש לך. כל אחד מהם מסמן צורות שונות של דרכים שבהם חייך עשויים להשתבש. דם זה כל מיני צורות של פציעות ותשישות כאב וכולי. הד זה שינוי הגוף והנפש במגע עם הלב, כן? זה דברים שבהם הלב משפיע ומשנה אותך. תודעה זה תוצאה טירוף, חוסר יציבות או מוזרות. יש לנו את גורל, שזה מזל רע כללי. אתם תכף תראו איזה השלכות יש לדברים האלה. ויש לנו אספקה, זה המשאבים שלך בעצם. אז כשאתה מקבל הצלחה חלקית כזאת, אז אתה תקבל גם נזק לאחד מההגנות האלה. זה דבר שמחליטים אותו לפני הגלגול, כן? כבר אומרים מה עומד, איזה הגנה עומדת על הפרק, לפני שמגלגלים גלגול. ואפשר כבר להתחיל לחשוב איך דברים כאלה מתאימים. למשל, אני יודע מה, אני צריך לחצות פה תהום, אז יכול להיות שאני, הגלגול סיור, מיומנות סיור שלי, ותחום שומם, אני אעשה, ויכול להיות שאני אקבל מתח לאספקה על זה שאני משתמש בחבלים מיוחדים כדי לקשור את זה מעל התהום. אוקיי? סתם כדוגמה. עכשיו, אם יצא לי 6 ומטה, אז כבר לא הצלחתי בכלל, ואני רק מקבל בעצם את המתח. המתח זה השלב הראשון. אוקיי, עכשיו יש לי כבר כמה נקודות במתח. עכשיו אני הולך לגלגל גלגול של השלכה. ופה דברים מתחילים להיות מעניינים, כי אם יוצא לי, אני מגלגל קוביית 12, ובקוביה הזאת, אם יוצא לי מתחת למתח שיש לי, שקיבלתי עכשיו, כן, אני תמיד מגלגל לפי הדבר האחרון שקיבלתי, אם אני מקבל פחות בקוביה מהמתח שיש לי, אני הולך לקבל השלכה. אם התוצאה בקוביה היא מתחת ל6, אז זאת תהיה השלכה משנית, קטנה, כאילו. אם היא 7 ומעלה, זאת הולכת להיות השלכה ראשית, והגודל של ההשלכות הוא בהתאם. עכשיו, העניין של ההשלכות הוא אחד מהכלים הכי מעניינים שיש פה, שלדעתי משכללים מאוד דברים שהם, שאני חושב שפותחו בתחום של מנוע אפוקליפסה. מה זה בעצם, מה זה בעצם ההשלכות האלה? אני אתן כמה דוגמאות רגע. אז בואו ניתן נגיד דוגמאות. הדוגמאות הבסיסיות, כן, כמובן, של דם, דוגמאות בסיסיות, זה דברים כמו צולע. עכשיו, לכל אחד מהם יש רשימה די גדולה, כן? בגדול, זה דברים שנותנים גם איזשהו תיאור סיפורי, כן? אתה צולע עכשיו, אבל זה גם אומר משהו שהוא מכני. למשל, אם יש שאלה מי מגיע האחרון, זה אתה, כן? בדיקת, כל גלגול שדורש תנועה מהירה הולך להיות מסוכן. מסוכן זה אומר שיש לך, זה קצת כמו חיסרון, כן? מורידים את הקובייה הכי גבוהה שיצאה. אז אני יודע מה, בהד יכול להיות לך דברים כמו, יש איזשהו מפלצת שאתה, שעוקבת אחריך, ואתה יכול לשמוע אותה מתקרבת כל הזמן. אבל זה יכול להיות גם דברים הרבה יותר מגעילים, כמו, יש לך איזשהו תאבון למשהו, לאכול משהו שהוא טבו, או שמשהו ש... או לא נועד למאכל, לאכול מתכת, לאכול אנשים, ליצורים חיים, או כל מיני דברים מגעילים, בגדים משומשים. יש פה כל מיני רעיונות מגעילים כאלה, ואתה חייב לאכול את זה כדי להמשיך, כאילו, אחרת זה מקשה לך לתפקד, כן? דברים כיפים כאלה. כן, להספקה יכול להיות שמשהו שלך נשבר, לגורל יכול להיות שיש עליך איזשהם שמועות מטרידות. עכשיו, לכל אחד מהדברים האלה יש גם גרסאות יותר חמורות, שהם למקרה שקיבלת השלכה ראשית. ועכשיו, חלק מההשלכות האלה מאוד מאוד סיפוריות ומאוד מאוד ספציפיות, כן? אם יש לך השלכה שאומרת שיש קאט שמאמינה שאתה המשיח שלה ועוקבת אחריך, זה משהו מאוד מאוד ספציפי, כן? עכשיו, מן הסתם, אני בתור מנחה לא אשים את זה בכל הזדמנות. אבל זה משהו נחמד שיש לך בארסנל. אז זה דבר מאוד מאוד מגניב, ההשלכות. עכשיו, מה ההשלכות האלה משרתות? ההשלכות האלה משרתות שני דברים. א', הם איזשהו חומר, איזשהו דלק סיפורי, כן? כי הן מייצרות כל הזמן אירועים מעניינים כשאתה נכשל או מצליח חלקית, שמזינות את המשך את המשך הסיפור, וזה חלק ממה שפשוט איזשהו מנגנון של ייצור תוכן, כן? וזה קשור לאחת מהמטרות המרכזיות של המשחק הזה לדעתי, שזה לאפשר לנו לשחק עם מעט מאוד הכנות. אז זה דבר אחד שזה נותן, וזה גם נותן כלי למנחה, לא להצטרך לשבור את הראש על מה קרה, אלא רק לבחור זה יותר קל. וזה עדיין נותן המון המון מגוון, וגם כמעט כל אחת מהבחירות האלה נותנת איזשהו טווח יצירתי לחשוב איך זה בדיוק נראה פה במשחק. שוב, אני חושב שאחד מהדברים שגם נאמרים פה בצורה, בטקסט מאוד מאוד בצורה גלויה, זה המשחק הזה לא נועד ולא יפעל טוב גם בקונטקסט של איזה פרפ אינטנסיבי ולהכין המון המון דברים מראש. הוא לא נועד לזה, הוא להפך נועד לתת כלים ואת האפשרות לעבוד עם מעט מאוד פרפ, וזה אחת מהדרכים שהוא עושה את זה. עכשיו יש עוד נקודה אחת שאני חשבתי שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי אחד מהדברים שהמשחק מאוד מנסה לעודד, זה עבודה משותפת של המנחה והשחקנים, ותקשורת בין המנחה והשחקנים על מה רוצים שיהיה. כמו שהזכרתי, כבר ברמת סיפור המסגרת, יש משהו מאוד מאוד מזין את זה, כי הלב אמור לתת לאנשים את מה שהם רוצים, כן? וזה דבר שאמור להתגשם במשחק. עכשיו, זה לא נשאר באוויר, יש מכניקה ספציפית שנועדה לזה. כל ייעוד שבוחרים מגיע עם רשימה של, קוראים לזה ביץ, אני קראתי לזה פעימות. עכשיו, מה זה בעצם הפעימות האלה? הפעימות הן רשימה של סצנות קטנות, הייתי קורא לזה סצנות או אירועים, שיכולים לקרות לדמות, הם קשורים כאמור לייעוד שלה, כן? הייעודים, אני מזכיר, זה הסיבה שאתה פה בלב. אז הרשימה הזאת היא רשימה שמתאימה לייעוד שלך, והעניין עם הפעימות האלה זה שיש פעימות משניות, יש פעימות ראשיות ויש פעימות זנית, כן? בסוף כל מפגש אתה כשחקן בוחר שתי פעימות כאלה, אתה יכול להחליט מאיזה רמה שאתה רוצה, כן? משניות, ראשיות או זנית, כן? זנית זה הכי גבוה, למי שלא מכיר את המושג, ואתה אומר את זה למנחה. עכשיו המנחה יודעת שזה משהו שצריך לתת אפשרות שהוא יקרה בסשן הבא. עכשיו, שוב, אפשרות זה לא אומר שעכשיו צריך פשוט לעשות את הדבר הזה. צריך לתת הזדמנות להגיע לשם. עכשיו, לפעימות ראשיות או זנית, זה ממש בסדר גם לתת הזדמנות ללכת לשם שתדרוש אחרי זה כמה פעולות מתמשכות, כן? לא, אולי אפילו כמה סשנים, כן? אפילו אמור להיות, כן? שזה ידרוש קצת עבודה. מה הם דוגמאות שיש פה? יש לי פה, נגיד, פה לפני את העמוד של הייעוד הערה, כן? להשיג הערה. תקבל, להשיג גישה לידע שמישהו ניסה להסתיר, נגיד. זה אפשרות. תשמיד עדויות שמוכיחות שהמשימה שלך היא בלתי אפשרית. תגיע לאתר בדרגה 3 של הלב, כן? ללב יש דרגות, אנחנו לא נכנסנו לזה ממש, זה לא סופר חשוב, אבל זה כן, ככל שמתקרבים יותר, 4 זה הלב עצמו, ככל שנמצאים בדרגה יותר גבוהה, נמצאים יותר עמוק, והדברים יותר משוגעים. אבל זה יכול להיות גם דברים. תשיג לעצמך מתלמד שקרא את העבודות שלך ורוצה ללמוד יותר, זה בראשי, כן, זאת פעימה ראשית. אבל זה יכול להיות גם דברים כמו תחטוף השלכת אספקה ראשית, כן? אז זה יכול להיות גם דברים שבאופן מובהק רעים לדמות.
כמה פעימות יש לכל יהוד?
לכל יהוד יש משהו כמו 30. יש פה מבחר.
כן, אבל ברגע שיש לך, כאילו 30 זה נותן לך בערך איזושהי מסגרת לאורך קמפיין, זאת אומרת,
לא,
אתה נותן 2 במפגש, אבל חלק מהם ימשכו כמה מפגשים, אז זה אומר שמתכננים למשהו כמו 20 מפגשים בערך קמפיין, משהו כזה.
מאיך שהם מציגים את זה, הם מדברים על קמפיינים של 8-12 מפגשים. עכשיו, צריך להגיד, יש לי תחושה שתמיד כשמדברים על מפגשים, מדברים על מפגשים יותר ארוכים מאלה שאני משחק.
אני חושב שלרוב האנשים יש תחושה כזאת, ולכן אני לא בטוח כמה התחושה הזאת נכונה.
לא, אני משחק סשנים קצרים, אבל מה שהם אומרים במפורש, הם אומרים שזה מיועד לקמפיין, המשחק מיועד לקמפיינים קצרים. עכשיו, כן. דבר מאוד חשוב, כן, יכולות זנית, רגע, כשאתה מבצע אחת מהמשימות האלה שבחרת, כשהיא מתמלאת, אתה עושה את הסצנה הזאת, אתה מקבל התקדמות. זאת הדרך שמתקדמים במשחק, אוקיי? אז זה מאוד מאוד מגניב. כן חשוב להגיד, השלכות, אני חוזר פה אולי איזה שנייה אחורה, כן? השלכות לא הורגות אותך, כן? כדי למות צריך לאחד שתי השלכות ראשיות, זאת בחירה של השחקן, כן? הספר קצת מבולבל לגבי מה הוא אומר על זה, אבל הוא כן אומר במקום מסוים שזה חד משמעית הבחירה של השחקן לאחד שתי השלכות ראשיות כדי ליצור השלכה קריטית ולמות. אז זה תמיד בחירה שלך, אתה יכול לסחוב הרבה מאוד השלכות ראשיות עליך ולהיות מאוד אומלל. הדבר השני שיש זה שאם אתה מילאת פעימת זנית, אתה מקבל יכולת זנית, ויכולת זנית אלה יכולות מדהימות שהן היכולת הכי חזקה של הסוג דמות שלך, אבל הן תמיד, או רובן, אולי יש בודדות שלו, או הורגות אותך או מוציאות את הדמות שלך מהמשחק. אז זה מאוד מאוד מובנה במשחק, למות בצורה ספקטקולרית.
העניין הזה פחות, אני רוצה לחזור טיפה אחורה, אני רוצה לדבר על הביץ עצמם, ולא על איך למות.
כן, כן, לא, זה רק רציתי להוסיף את זה, כי הרגשתי שלא אמרתי את העניין הזה, וזה חלק חשוב במשחק.
העניין הזה של לכוון את המשחק גם מצד השחקנים, הוא משהו שבאמת מתעסקים בו בכל מיני משחקים בתקופה האחרונה, ואני מניח שגם בתקופה לא כל כך אחרונה, וזה מעניין מבחינתי שזה נוצר כחלק כל כך הדוק מהמכניקה, כי עד עכשיו אני מכיר את זה, למשל, אנחנו משחקים עכשיו, אנחנו פה בין פרקים של מועדון המאיבינות, ושם בתחילת כל מפגש, אתה בוחר את השאלות שעליהן תוכל לקבל ניסיון, וזה בעצם גם, נותן גם לך וגם למנחה איזשהו כיוון, מה היית רוצה שיקרה במפגש הזה, כדי שתוכל לענות כן על השאלה הזאת.
כן, אני חושב שזה בטריטוריה דומה, זה קצת יותר ספציפי אפילו, אני חושב.
כן, יש שם גם את הכתרים שלא הספקנו עדיין להשתמש בהם, ואני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי בפרק של השבוע הבא, שבאמת...
רק תדאג לסבך אותנו קצת יותר בצורות.
כן, איזושהי רשימה של סצנות שמופיעה באמת בדף הדמות, ואם נכשלים בגלגול שמאוד רוצים להצליח בו, אז, או שקורה משהו נוראי בגלל שנכשלים בו, אז אפשר לחבוש כתר ולהפוך את הכישלון הזה להצלחה, תמורת התחייבות מתישהו עד סוף הסשן להריץ את הסצנה שהופיעה שאותה בחרנו. למרות ש... אבל אלה סצנות שהן מנותקות מההתרחשות, זה פשוט איזושהי סצנה נחמדה כזאת.
סצנות שמעבר כזאת, שמייצרות, מרחיבות את הדמות, כן.
או שיש, יש איזה עניין שהוא מאוד אמורפי, שנקרא כוכבים ומשאלות, איזשהו קונספט כזה שגם מתחבר אצלי לשם, שהכוכבים עצמם הם... פשוט השחקנים נותנים אחד לשני כוכבים על דברים שקרו במפגש, כל אחד אומר למישהו אחר איזה יופי היה מה שעשית כאן, הנה כך כוכב או משהו כזה, וככה אנחנו מעודדים דברים שאהבנו שיקרו שוב במשחק, והמשאלות אנחנו ממש אומרים בצורה מפורשת משהו שאני מקווה שיקרה בהמשך המשחק.
כן, זה מגניב.
אבל שוב, זה משהו שהוא מאוד כללי, מאוד אמורפי, מאוד לא מחובר לשיטה, ואני אוהב שכאן זה כן מחובר לשיטה.
כן, מה שאני מאוד מאוד אוהב פה, זה איך שהם תפרו ביחד את המכניקה ואת העולם ואת ה... כאילו יש פה איזושהי אחדות מאוד מאוד יפה בעיניי של צורה ותוכן, שהיא ממש ממש מגניבה. אני כן עכשיו אתן איזושהי ביקורת שלילית קלה. אני חושב שבחלק מהדברים, אני חושב שהספר הוא קריאה ממש מהנה, קודם כל. אני חושב שאולי בזמן משחק יהיה לפעמים קצת קשה למצוא שם דברים. אני צריך להתנסות בזה. אני מתכנן שזה יהיה הקמפיין הבא בקבוצה הביתית, אז אני אוכל עוד לדבר על זה הרבה. באופן כללי, יש סיכוי ממש טוב, אני יודע את זה מהעבר ממשחקים ששיחקתי בהם ולמדתי להכיר אותם טוב, שיהיה לי תובנות יותר עמוקות על זה בהמשך, אבל די רציתי לעשות את זה. אז... לספר לכם על המשחק פה, אני חושב שהוא מגניב לאללה.
אני אשמח לשחק בו גם מתישהו. זאת אומרת, ספייר כבר מזמן הוא משהו שנמצא ברשימת המשחקים שאני רוצה לשחק בהם, אני עדיין לא בטוח מה מהם, מהשניים מסקרן אותי יותר, אבל אני מתכוון לשחק לפחות באחד מהם בעתיד.
מעולה, יש סיכוי שאני אפילו אריץ לכם, מה אתה יודע?
רק בלי מלא דם וג'יפה, המאזינים לא יעמדו בזה.
כן, כמו שהם לא עמדו באיך קוראים לזה.
בחלליתם?
בחלליתם.
לא היה דם וג'יפה בחלליתם.
מה? היה דם והיה ג'יפה. טוב, איתי. אז שלא ינשך אותך הלב.
או התמסח.
כמו הים. כמו בלב הים.
תמסך של מרקו נושך בו.
אז מה אתה אומר, איתי? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
יאללה, ביי!
ביי ביי!
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרבי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
זהו, יש לך איזה שם שאלות על ההרצאה הקצרה הזאת? ואז נראה לי שיש לי עוד נקודה אחת חשובה, ונראה לי שמעבר לזה אפשר.
לא, האמת שאני כאילו מרגיש שזה היה די מקיף, אז אני לא מרגיש שיש לי שאלות על זה.
אוקיי. שוב, אני
מתנצל.
לא, אין לך מה להתנצל. כלומר, כן, אנחנו נסגור חשבון על העניין הזה. תתאמץ קצת.
עוד נבוא איתך חשבון.